שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. המטרה של הפודקאסט הזה היא לחשוב טוב על איך אפשר לחיות טוב בעזרת המסקנות הפסיכולוגיות הכי חזקות. אני יהודית כץ ואני עושה את הפודקאסט הזה כבר, חמש שנים החודש, אז אם אתם במקרה חדשים כאן, אז ברוכים הבאים, וולקאם. מי אני? אני מחברת את הספר, חושבים טוב לאיזה לחיות את החיים המתאימים לך או לך. אני מנחה את הפודקאסט הזה, מרצה בשלל ארגונים וגם מלווה אנשים בתהליכים אישיים. ואם הפודקאסט הזה תומך בכם, אם אתם לא חדשים פה, אז שתדעו שיש לכם גם אפשרות לתמוך בו ולעזור לי להשאיר אותו ככה נטול פרסומות. רק תוכן, תוכן, תוכן. אפשר לתמוך בלינק צורף לכל פרק, אפשר גם לתמוך בדרכים אחרות, כמו לשתף עם חבר, והיום בדיוק גיליתי שאפשר אפילו להצביע בתחרות הפודקאסטים של גיק טיים ל-2021, ממש ככה עד סוף השנה, יהיה לינק גם בפרק, או שפשוט תחפשו את זה בגוגל, ואולי חושבים טוב, יזכה גם השנה, האמת, זה הכיף בשנים הקודמות, במקום הראשון בתחום הלייפסטייל. אז זהו, אנחנו צוללים פנימה, והיום אנחנו הולכים לעשות חושבים טוב, לא רק בקטע החיובי, אלא גם בקטע ההגיוני, העמוק, איך לחשוב טוב, חד וחכם, על מה שבאמת חשוב, על החיים וההחלטות והבעיות אולי שיש לנו בחיים, ולוודא שאנחנו באמת מבינים את מה שחשוב כדי להתקדם. ובשביל לחשוב, הזמנתי לכאן היום את דוד כץ. וואו!
תודה, תודה. שלום.
ברוך הבא. אז למי שעוד לא התעדכן, אנחנו אחים, וכבר עשינו ביחד שני פרקים שהיו שלגרים רציניים בפודקאסט, גם על איך לחיות טוב וגם על אותנטיות. והזמנתי אותך היום לפרק הזה, לא בגלל שאתה אח שלי, זה פשוט הדרך שבה נחשפתי לזה, אבל בגלל שאתה אחד האנשים, איך אני אגדיר את זה, החושבים החכמים, you're a great thinker, אני לא יודעת איך להגיד את זה כל כך, איך להגיד את זה בעברית, אבל זה מה שאני מתכוונת. אתה חושב תמיד בצורה שאני לא יודעת לצפות אותה, אתה מביא עוד זוויות, עוד דברים, מגיע למסקנות חכמות, עזרת לי במלא דברים בחיים שלי, למשל הפודקאסט הזה, נראה לי שדיברנו על זה מלא, אבל הוא בזכותך, אז זה גם היה רעיון שלך, אז קודם כל תודה.
בכיף.
שזה ככה, וגם רציתי שננגיש את העקרונות למאזינים והמאזינות, שיוכלו גם לחשוב חד בחיים שלהם.
אני אשמח לנסות לעשות את זה.
מעולה. אז אנחנו הולכים לדבר היום על חשיבה חדה, ואני רוצה לשאול אותך למה בכלל חשוב להתעסק בנושא הזה.
אני חושב שהעולם הוא מקום, הוא שהוא די מורכב, כאילו כזה, לא יודע, המערכות יחסים שלנו, העושר שלנו, היצירתיות, חופש, קריירה, סתם דברים שאנחנו שומעים בחדשות, לא יודע, האם איראן הולכת להתקיף אותנו או לא, האם איזושהי מדיניות פוליטית היא נכונה או לא, סתם דיונים שאנחנו עושים עם חברים, שכולם טוענים מלא דברים, אז יש הרבה מורכבות, אבל מצד שני, בהרבה תחומים גם מאוד מורכבים, בסוף כן אפשר להגיע להבנה די עמוקה, ואז להשתמש בידע הזה ובהבנה בשביל לפעול יותר טוב, יותר חכם, להבין יותר מה נכון ומה לא נכון, לקבל החלטות טובות בחיים, בעסקים. זה כזה יכולת, פשוט יכולת טובה, לדעת לחשוב בצורה חדה.
כן, אני חושבת שדרך טובה לחשוב על זה, זה גם דרך מה קורה כשאין חשיבה חדה, והיה לך סיפור ממש טוב על תרבות הקרגו, שבעיניי יכול להכניס אותנו ישר לתוך הנושא.
יאללה. אז הסיפור הולך ככה, אז כאילו, האמריקאים ניהלו הרבה מלחמות במזרח אסיה במאה ה-20, בווייטנאם, בקוריאה, במלחמות עולם, ואני לא זוכר באיזה מלחמה זה היה, אבל משהו בסביב אמצע המאה, אחרי שהם עזבו את הבסיסים שלהם במזרח אסיה, היה להם כל מיני בסיסים בתוך ג'ונגלים, כזה שהיה מנחתי למנחתים של מטוסים, ומטוסים הגיעו לשם בשביל להעביר שלשם נשק ו... ודברים שצריך בשביל לנהל מלחמה. ובין השאר, בשביל לשמור את השבטים הנייטיביים, כן, בתוך הג'ונגלים האלה בצורה מרוצים, הם הביאו גם אוכל ותרופות לכל מיני שבטים שהיו באזורים האלה, בתוך הג'ונגלים. כמה עשרות שנים אחרי זה הגיעו כל מיני אנתרופולוגים, ומצאו די הרבה שבטים שיש להם סוג של דתות, שהעקרונות שלהם בוססו על ההתנהגות של חיל האוויר האמריקאי במקום. למשל, היה שם מסלולי נחיתה מזויפים של מטוסים, דברים שנראים כמו רדאר שעשויים מקש, עד כסים דתיים שהחזיקו כזה משהו שנראה כמו מוטות ביד, והיבבו כזה כמו שמנחיתים מטוס, כאילו שעשו כזה עם הידיים.
שזה היה טקס שלהם.
כן, זה סוג של טקס.
כן. אני קראתי על זה שהם האמינו בעצם שהמטוס הוא איזושהי ציפור, שהיא סוג של אל, שמביא להם את כל הדברים הטובים, אז זה בעצם הייתה תפילה לזה שהציפורים הענקיות שוב ינחתו מהשמיים, ויביאו להם את כל השפע הזה.
כן, אני מניח שהסיבה שאת מעלה את זה, כי זה באמת דוגמה טובה לאיך ברמה שטחית משהו יכול להיראות כמו רעיון טוב, כזה בוא נבנה רדארים מקש ונעשה תנועות עם הידיים ואז נקבל אוכל, אבל כאילו, obviously, בגלל שאנחנו מכירים את העולם המודרני ואיך שהוא עובד, אנחנו מבינים שאין שום קשר בין זה לבין זה שבאמת יבוא אוכל. וזה באמת סיטואציה שבה כנראה, אם הם היו חושבים קצת יותר חד, הם היו אולי מגיעים למסקנה שזה לא יעבוד.
כן. אני חושבת שהדוגמה הזו ממחישה כמה אנחנו טובים בלראות חלק מאוד מסוים של המציאות, לבנות עליו סיפור ולפעול לפיו, ואז פשוט לפספס את האמת ולשלם על זה מחיר שהוא המחיר שמעניין אותנו כאן, המחיר של ההחלטות בחיים שלנו, הדברים שאנחנו מנסים לפתור, המטרות שלנו, בסוף יש לנו יעדים ודברים שאנחנו רוצים להשיג, וכשאנחנו לא רואים את הדברים בצורה בהירה, אז אנחנו פשוט פועלים באופן שהוא לא יעיל.
לגמרי. וזה גם ממחיש את זה שבסופו של דבר, הסיבה שהם הגיעו שם למסקנה לא נכונה, זה שבאמת העולם מורכב, כאילו לך תדע מה בדיוק גורם למה. וכל הקטע של חשיבה חדה, זה להיות מסוגל לפרק את המורכבות של העולם, וקצת להבין מה באמת משפיע על מה, מה באמת גורם למה. גם בתחומים שהם מאוד משפיעים על החיים שלנו, כמו המערכות יחסים שלנו, החופש שלנו, כמה כסף אנחנו מרוויחים, יצירתיות.
אם אני רגע מחברת את זה כזה לערכים של הפודקאסט הזה, אז זה קצת לקחת בחזרה את השליטה במקום שבו הרבה פעמים אנחנו מרגישים חסרי שליטה. מה שאני מבינה שאתה אומר זה שיש מקומות שאני כן יכולה לדעת יותר, להבין יותר, להסיק מסקנות, ולהגדיל ככה את מעגל השליטה וההשפעה שלי, על היחסים שלי, העסקים שלי, המשפחה שלי, על איך שאני חיה.
כן, לגמרי. אחד מהדוגמאות שאני אוהב לתת, זה כאילו לכולנו יש בחיים אזורים שבהם אנחנו מרגישים מאוד מאוד בשליטה, שאנחנו ממש מבינים הכל, על איך הכל משפיע על הכל, ויש אזורים שאנחנו לא. נגיד אולי לקחת דוגמה שהיא מאוד מפושטת. כולנו מכירים את הסיטואציה שנגמר לנו חלב במקרר, ואז אנחנו רוצים עוד חלב. עכשיו, זה בעיה נורא קלה. כולנו יודעים לפתור אותה באלף דרכים שונות, אנחנו יורדים לסופר וקונים, אם הסופר סגור, אז אנחנו יודעים איפה יש סופר אחר, אם אנחנו לא יודעים איפה יש סופר אחר, נגיד אנחנו בעיר שאנחנו לא מכירים, אנחנו פותחים גוגל מפס, ומוצאים סופר. אם המוכר בסופר לא מדבר עברית, אז אתה פותח גוגל ועושה טרנסלייט, כאילו זה רק בא להבהיר שכל הרשת המורכבת של cause and effect, או דברים שמשפיעים אחד על השני בעולמות החלב, אנחנו מבינים כל כך טוב את כל הגורמים, שאנחנו מצליחים לייצר בצורה אינטואיטיבית מלא מלא תוכניות שהן בביטחון מאוד גבוה והן נורא קלות לביצוע, וכל תוכנית שאם יש לה איזושהי בעיה, אז אנחנו מסוגלים לשנות אותה בצורה קלה, ולהביא תוכנית חדשה שהיא בביטחון גבוה. מצד שני, יש לכולנו דברים בחיים שהם מרגישים קצת יותר מאורפלים, ושאנחנו לא בדיוק יודעים מה משפיע על מה, ואיך להשיג את מה שאנחנו רוצים. נגיד, לא יודע, אם אני הייתי מתעורר מחר ומחליט שאני, לא יודע, רוצה לרוץ לפוליטיקה, אז לא שיש לי תוכניות לזה, אבל סתם
אל תדאגו.
אבל אז וואלה, אני לא באמת יודע מה לעשות, כאילו אני מבין שכנראה אני צריך להצטרף לאיזושהי מפלגה, ולהריץ איזשהו קמפיין, אבל זה לא כזה, ברור, אני רק צריך לעשות X, ואם זה לא יעבוד אני אעשה Y, ואם זה לא יעבוד אני אעשה Z, והמטרה של חשיבה חדה, זה להזיז את העולם יותר לכיוון החלב, כדי שנוכל לפעול בצורה פשוטה. יש שיטות של מחשבה, של איסוף נתונים, של הקשבה לפרספקטיבות, וכל מיני גישות שאנחנו יכולים לקחת בחיים, שיעזרו לנו להפוך יותר תחומים להיות קצת כמו החלב. ואולי באמת שווה להגיד גם שזה בהחלט תחום שמאוד אפשר להשתפר בו. הדוגמה שאני הכי אוהב בשביל לייצר את המוטיבציה הזאת, זה שבגדול בערך סביב אמצע המאה ה-19, העולם עבר למצב של התקדמות מאוד מהירה. בגדול השיטה המדעית ושיטות מודרניות של הנדסה, גרמו לזה שכמעט כל מה שיש מסביבנו היום נוצר, בית חם לגור בו, אוכל במקרר, אסטרונאוטים על הירח, ותכף הכל, כן, כאילו, קרה ב-150-200 שנה האחרונות. ומה שמעניין זה שאנשים לא נהיו יותר חכמים ב-1850. בגדול, אנשים היו אותם אנשים. אבל מה שקרה זה שסוג של שיטות חשיבה ושיטות עבודה התגבשו ונהיו הנורמה, ואז הכל התחיל להתקדם בצורה נורא נורא מהירה, ובעצם כאילו 1,000 שנה לפני זה, אנשים היו חכמים, הם השקיעו אנרגיה, הם רצו להתקדם, הם רצו כאילו לפצח דברים ולהבין מה לעשות, והם התקדמו הרבה הרבה יותר לאט.
אז אנחנו בעצם באים לתת פה פטיש מסמר מברג, כלים שיכולים לעזור לחשוב בצורה שהיא יותר חדה, יותר בהיגיון. כן. אנחנו מדברים על היגיון, נכון?
אנחנו מדברים על היגיון, כן. לפחות אני אנסה, לפחות לתאר כמה דברים שאני מרגיש שלי עוזרים מאוד.
כן, ותגיד, יש לך איזה חשש שהפרק הזה יוציא אותך קצת רובוט?
כן, קודם כל זה תמיד חשש. החיים מוצאים אותי רובוט.
אתה אומר, אתה חי עם זה. זה בתוך העולם הזה, אתה חי רובוט רובוט.
כן, כן. אני לא רובוט, אבל אני כן, אבל אני כן אוהב לחשוב על דברים בצורה מסודרת. ובאמת בנושא הזה, כאילו, אני מרגיש שיש בעולם איזשהו מוניטין רע לרציונליות, שהוא לא, שהוא כזה מבאס, וגם לדעתי לא מוצדק. אני מאשים את סטאר טרק.
כן.
יש שם, מי שמכיר, יש שם דמות שנקראת קומנדר ספוק, שהוא כזה מישהו עם אוזניים כזה עם פוינטי אירס. ובסדרה הוא דמות נורא נורא רציונלית, וכל הזמן כזה מקבל החלטות בצורה קרה, והוא כזה קצת בן אדם ועס, לא? לא רוצה להיות חבר שלו. כאילו לפחות מה שאני רוצה להגיד זה בכלל לא שם. אני חושב שרגשות ותחושות בטן זה דבר מאוד חשוב, ויותר חשוב מרציונליות. בעצם כל הרציונליות שלי לפחות בחיים, היא נועדת לשרת את, את איך שאני מרגיש, לעזור לי להגיע לתוצאות רגשיות טובות. כאילו, להיות רציונלי זה לא להיות קר, זה מה שאני אומר.
אנחנו אוהבים אותך, דייב.
תודה.
אני חושבת שגם רגשות, אנחנו נדבר על זה פה, אבל רגשות זה גם חלק מהמידע שאנחנו רוצים להשתמש בו, זה לא...
סופר, סופר.
אני לא חושבת שזה היגיון או רגש, אלא היגיון יכול לכלול בתוכו גם את הרגשות שלנו, ואחת ההגדרות הנחמדות של אהוב ליבך, סטיבן פינקר,
איזה שהוא... הוא באמת אהוב ליבי, שלום סטיבן.
כן, הלוואי והוא היה מקשיב לנו, נכון? שהוא מגדיר רציונליות בתור השימוש במידע בשביל להשיג מטרה. כלומר, כשחושבים על זה ככה, זה באמת לא רובוטי, זה פשוט מאוד פרגמטי.
כן, לגמרי. אני גם מאוד מסכים מה שאמרת, שכאילו, זה לא או ואו, זה גם וגם, אני חושב שתחושות בטן זה דבר נהדר, שיש שם המון מידע, פשוט יש שתי צדדים לאיך שהמוח מנתח דברים.
כן. אני חושבת שעוד נקודה לחוסר רובוטיות שבזה, זה העניין שלחשוב בצורה כזאת, יש בזה משהו מאוד ענה וצנוע לדעתי. כלומר, יש פה הרבה עקרונות שנדבר עליהם, שהם כזה, וואלה, יש לי מה ללמוד, אני לא יודעת, אני מוכנה, אני פתוחה, כלומר, משהו שהוא דווקא מאוד להתעלות מעל האוטומטים והרובוטיות.
כן, לגמרי. אני חושב שכל בן אדם שמתעסק בצורה רצינית, בלהבין מה נכון, מבין די מהר שמאוד קל להגיע למסקנה לא נכונה, ובגלל זה הגישה הכי חשובה היא להניח שאתה לא יודע דברים.
אז בעצם עד עכשיו דיברנו על למה זה חשוב, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת על הגישות שחשוב להחזיק בשביל לחשוב בצורה יותר חדה, ואחר כך גם נדבר על מהם הכלים והדברים שצריך לעשות בתכלס. אבל אני רוצה רגע לפני שאנחנו פותחים את הגישות, להעלות אפקט שהוא נראה לי מאוד מבלבל אותנו בהקשר הזה של ידע, שזה אפקט שנקרא דנינג קרוגר. אז דנינג קרוגר היו שני חוקרים, שהם דנינג וקרוגר, שבעצם הראו מגמה מאוד מעניינת, שאנשים שלא יודעים או לא מצליחים בתחומים מסוימים, עשו כל מבחנים, מתמטיקה, לשון, הבנת הנקרא, התמצאות, שהגיעו לתוצאות מאוד נמוכות במבחנים האלה, העריכו את עצמם כממש מצליחים, נגיד הגיעו לאחוזון 12 בביצועים, העריכו את עצמם ב-62, כמעל הממוצע, ומצד שני, אנשים שהם מאוד מומחים בתחומם, העריכו את עצמם כיודעים פחות, שהם עוד לא יודעים הרבה, שהם צריכים ללמוד, שהם לא בטוחים, דיברו בצורה יותר מסתייגת, וזה אחד הפרדוקסים שיש לנו בתוך העולם הזה של לדעת, לחשוב שאנחנו יודעים, להיות בטוחים שאנחנו יודעים, ואתה חושב שהעקרונות שנדבר עליהם היום, או הגישות, יעזרו לנו ליצור הלימה יותר נכונה, בין מה שאני באמת יודעת, לכמה שאני בטוחה בזה, ופועלת לפי זה?
אני מקווה. כי באמת אחד מהדברים הכי חשובים זה קצת להניח שאתה לא יודע, ואז להבין מה אתה כן יכול לדעת ומה אתה לא יכול לדעת. יש ציטוט שאני אוהב של דניאל קנמן, שהולך באנגלית, "The brain is a machine for jumping to conclusions", בעברית, כאילו, המוח הוא מכונה בשביל קפיצה למסקנות. וזה באמת נכון, כאילו, המכונה האנושית שלנו היא ככה, מסיקה מזה, טק, 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 כאילו, פשוט כל הזמן מנסה להבין, להתקדם. אולי לא מותאמת במיוחד לעולם המאוד מורכב שאנחנו חיים ביום, במאה ה-21, שהוא הרבה יותר מורכב מהסביבה, אולי שהמנגנונים האלה התפתחו בה. ובגדול, כמעט כולם קצת יותר מדי בטוחים בעצמם. כאילו, במיוחד אנשים חכמים נוטים להיות יותר מדי בטוחים בעצמם. ברמת הגישה, ההצעה הכי חשובה שלי, שזה בסדר לא לדעת. כאילו, הכל טוב. העולם הוא מאוד גדול, יש המון תחומים, יש הרבה דברים שעוד לא חשבנו עליהם, וכשאתה ניגש לסיטואציה, ככה להרגיש בבטן שאתה לא יודע, זה טוב.
לריצ'רד פיינמן, עוד אהוב שלך.
נכון, הוא כבר מת, היית אחרת, הייתי אומר לו שלום.
כן, אבל שהוא פיזיקאי שזכה בפרס נובל, אז בוא נגיד, הבן אדם ידע דברים, אבל הוא אמר שהוא משהו בסגנון של נולדתי בלי לדעת, והיה לי רק קצת זמן לשנות את זה פה ושם.
כן, כן, לגמרי.
ואני חושבת שאפילו אם מישהו כזה אומר את זה, אז אפשר להבין שבאמת הגישה של להניח שאני לא יודעת, הולכת להשפיע.
כן, כן. היה לו עוד אחד שאני אוהב, שהוא אומר, the most important thing is to not be fooled, and you are the easiest person to fool. שזה גם כאילו, תכלס, לאותו עולם.
כן, שזה גם סביבה, היה לו חשוב להגיד, אנחנו לא יודעים.
כן, כן, כן.
אבל מה זה יעזור לי לדעת שאני, או להניח שאני לא יודעת?
זה יעזור לייצר את המרחב המנטלי, להתעמת עם בעיה, או ניתוח, או סיטואציה, לשאול, לחשוב, לאסוף נתונים, כאילו קצת לעבור איזשהו תהליך שתכף אולי נתאר. במקום להיות כזה קצת מתוח,
כן.
ואז אתה קצת פשוט מפסיד הזדמנויות באמת להבין מה קורה.
עכשיו שזה גם מנטרל את עניין האגו, שלפעמים אנחנו יותר עסוקים בלהישאר אחידים ממשהו שאמרנו פעם, או חשבנו פעם, או שידרנו פעם, מאשר להתקרב לאמת, ואז אנחנו לא קרובים לפתור את הבעיה, אנחנו רק להגן על דעתי ולהוכיח לעצמי שוב ושוב שהיא נכונה.
כן, כן, לגמרי, זה מזכיר לי מטאפורה של איזה מישהי מקהילת הרציונלית בארצות הברית, שנקראים לה ג'וליה גלף, שהיא מתישהו אמרה שרוב האנשים משתמשים בטיעונים כמו חיילים, כאילו שאתה טוען דברים בשביל לנצח, ושבגדול, אם אני זוכר אותה נכון, היא אמרה שצריך להשתמש בטיעונים כמו איסוף מודיעין, ולא כמו, כאילו כזה במטאפורות של צבאות ושל מלחמה, במקום חייל להיות אוסף מודיעין.
אני גם חושבת שיש משהו נורא אצילי כשרואים אנשים שאומרים שהם שינו את דעתם. קשה לנו לעשות את זה בעצמנו, אבל כשמישהו אחר אומר, וואי, עד היום חשבתי ש-X, והיום אני מבין שטעיתי, זה נורא יפה לראות את זה.
לגמרי. זה גם מאוד חשוב, כי כאילו יש כל כך הרבה דברים בעולם שאתה מגיע למסקנות לגביהם, ש... זה כמעט בטוח ברמה המתמטית שיש מלא דברים שאתה חושב שהם לא נכונים. ואז הדברים האלה משפיעים על החלטות אולי לפעמים שהם לא נכונות.
אוקיי, אז זה העיקרון הבא הראשון שלנו. להניח שאנחנו לא יודעים. אני חושבת שמתוך זה הרבה פעמים...
להניח ולהרגיש.
ולהרגיש.
כן.
איך הם מרגישים את זה?
אם אני יכול שאני ללכת לעולמות המיינדפולנס, אתה כאילו... אתה פנימית אמור להרגיש יותר כמו מישהו שהוא נמצא במחקר, ממישהו שהוא מנסה לדחוף קדימה איזושהי מסקנה. יש באמת עוד דבר שלדעתי נורא חשוב, שהוא קשור לגישה כללית. כאילו, אמרנו, דבר אחד זה כזה, פשוט להניח שאתה לא יודע. יש עוד דבר שהוא שונה, אבל גם ממש 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 חשוב, שאפשר לקרוא לסקרנות. זה פחות בסיטואציה ספציפית, אלא יותר כגישת חיים, שמאוד עוזרת להתמודד עם מורכבות. והקטע של סקרנות זה כזה קצת להיות בן אדם שיש לו קצת ניצוץ בעיניים, שקצת רוצה לשתות את הידע של העולם. והסיבה שזה כל כך משמעותי בחשיבה חדה, זה שכשאתה נתקל בסיטואציה שהיא קונקרטית, לא משנה איזה עבודה או מחשבה או תהליך תעשה, שתכף נדבר מה אתה יכול לעשות, לא יודע, הלכת, חקרת, אספת נתונים, התייעצת עם אנשים, עבדת בזה עכשיו פול טיים שבוע, נגיד, לא משנה מה תעשה שם, אל מול 20 שנה כאילו של פשוט איסוף מידע פסיבי, והבנה של, מדויקת של איך העולם עובד, זה תמיד קשה להתחרות. אין, כאילו, אנשים שהם כל הזמן סקרנים, כל הזמן אוספים מידע, כל הזמן מבינים יותר טוב איך דברים עובדים, כשהם מגיעים לנקודת החלטה, אז הם כבר עבדו 20 שנה במקום שבוע, כן, שתיאורטית היית יכול לעשות, אם היית חייב רק לסיטואציה הזאת ספציפית עכשיו להרכיב איזשהו תהליך.
אז אתה מדבר על סקרנות לא בהקשר של מטרה מסוימת, אלא בוא נטפח סקרנות בחיים שלנו, בלי אג'נדה, בלי מטרה, פשוט נטפח את ערך הסקרנות.
בדיוק, כמו ערך אני לא יודע.
כן.
כן, זה כאילו, עם שתי ערכים האלה, אתה צריך להסתובב בעולם, בשביל להיות בן אדם שיודע לחשוב חד, שתי ערכים אני מאוד ממליץ. דוגמאות, נגיד, בעולם הסקרנות שאני אוהב, זה אחד מגיע מההיסטוריה של אפל ושל סטיב ג'ובס, שסטיב ג'ובס, שהוא למד באוניברסיטה, הוא מאוד התעניין בתחום שנקרא טיפוגרפיה, שזה כאילו, איך אותיות נראות, ואיך גורמים לטקסט לראות יפה. ואז מלא שנים אחרי זה, שהם באו לבנות את המקינטוש הראשון, הוא בגדול המציא את הפונטים. ובזמנו, כאילו מי שזוכר, המחשבים אחרים של מייקרוסופט, מה שנקרא דוס, ששם לא היה פונטים. הכל גם היה נראה אותו דבר ברמת הטקסט, וגם היה מכוער. ובמקינטוש שהיה כזה יפה, כמו שיש היום, כן, שאתה יכול להחליף פונטים.
א', זה הפונט שאני אוהבת.
גם אני אוהב אותו. הוא הפונט של הפודקאסט שלך.
הכרתי אותו בזכותך.
כן.
כן. הוא גם הפונט של הפודקאסט שלך, לא?
נכון.
אוקיי. צירוף מקרים. כן. חשיבה חדה.
בקיצור, זו דוגמה טובה, כי כאילו, אני בטוח שכשסטיב ג'ובס בא לעצב את המערכת הפעלה של המקינטוש, לא משנה כמה אנרגיה הוא היה משקיע עכשיו, הוא לא היה פתאום מבין שיש תחום שנקרא טיפוגרפיה, ושיש בו פונטים וכל מיני דברים כאלה. ובגלל שהוא היה נורא סקרן בחיים, אז הוא ידע את זה, ואז הוא פשוט השתמש בזה כשזה היה רלוונטי. עוד משהו שאני אוהב, האמת, גם מעולם העסקי במקרה, יש ספר שהוא נחמד, של המנכ"ל האגדי של פעם, של אינטל, קוראים לו אנדי גרוב, כתב ספר שנקרא High Output Management. ובספר הוא מתאר את השיטת עבודה שלו, ובין השאר הוא אומר איך הוא מקבל החלטות. ומה שהוא מתאר שם זה שהוא מבלה הרבה שעות ביום באיסוף מידע שהוא ללא כל מטרה, כדי שכשהוא צריך לקבל החלטה, הוא יכול להחליט מהר. וזה בניגוד להתעכל בהחלטה, ולחשוב על אולי איזה תהליך אתה צריך להריץ בשביל לקבל את ההחלטה.
כלומר, הוא כל היום משמן את המכונה שלו.
משמן את המכונה, הוא מבין.
משמן, 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 ואז יום אחד לוחצים פליי על המכונה.
בדיוק.
זה, אני חושב שזה יצא מדהימה, כי היא כל כך לא אינטואיטיבית, בימינו אתה נורא, הכל למטרה, נכון, הכל צריך להיות יעיל, ופה אתה מציע משהו שהוא לא יעיל בטווח הקצר, כלומר ללכת עכשיו וללמוד על משהו שהוא לא עוזר לי כרגע, זה יכול להתאפס קצת כבזבוז זמן, כשיש לי משהו אחר שאני צריכה לפתור עכשיו.
זה באמת נכון, זה באמת יכול להתאפס ככה, אני רק יכול להגיד שמהניסיון האישי שלי, המון מההחלטות הכי טובות שאני קיבלתי, באו כתוצאה מידע קיים, ומדברים שידעתי בעבר. הסיבה, אני חושב שכן אפשר להבין אותה בצורה לוגית, זה כי כשאתה נתקל בסיטואציות, אין לך את האנרגיה, אתה לא עכשיו תצא לארבעה חודשים של ריסרצ' על זה תחום. פשוט נורא קשה באמת לתפוס את המורכבות הרלוונטית של העולם.
כן. וואי, אני לא זוכרת איפה קראתי את זה עכשיו, אבל קראתי מתישהו איפשהו על מישהו שדיבר על השראה. והוא דיבר על זה שהשראה זה לא משהו שאתה כזה רגע אחד, יום אחד נופל עליך הורורור מהשמיים שאתה מרגיש שבא לך לעשות, אלא עצם זה שאתה חי באופן שאתה כל הזמן נחשף למידע ולאנשים ולעקרונות ולידע, אתה חי בתוך השראה, כי אז כל הזמן דברים מתחברים לך ונולדים לך בראש. איך אנחנו יכולים להתאמן ולקדם סקרנות?
בגדול פשוט צריך להיות נורא צמא לידע וקצת לחפור בהכל. מי שכן מחפש כאילו איזשהו כיוון, אז יש לי שתי עצות, אחד זה כזה, בגדול הדיסציפלינות האינטלקטואליות הבסיסיות, הן לא רעות, ביולוגיה, אבולוציה, כלכלה, עסקים, פסיכולוגיה, מתמטיקה והסתברות, האומנויות, כאילו כזה, קצת התחומים האנושיים הבסיסיים, כאילו הם רלוונטיים בצורה מפתיעה, להרבה החלטות. הדבר השני שהוא לדעתי מאוד טוב, זה תמיד להבין דרך אנשים שמסביבך, כזה, כל האנשים מסביבך, איך הם חושבים, ולמה הם חושבים את מה שהם חושבים, ולמה הם עושים את מה שהם עושים, וכזה קצת לצלול לשבע רמות של זום על כל דבר כזה, גם מייצר המון 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 קונטקסט על העולם שסובב אותך.
מה זה שבע רמות של זום? לא הבנתי.
כזה, למה עשית את זה, ולמה עשית את זה, ולמה ככה, כאילו כזה, פשוט ממש...
שאלות.
כן, אבל כאילו כזה, ממש לרדת לעומק העניין, כן? כאילו, נגיד עכשיו הייתי פוגש אותך, אז כאילו, אז למה את עושה פודקאסט? כי את אוהבת, לא יודע, פסיכולוגיה חיובית, ואז למה את אוהבת פסיכולוגיה חיובית, ואיך זה גרה, איך הגעת למסקנה הזאת, ואיך זה עובד ביום יום, ולא יודע, ואיך זה מתחרה על דברים אחרים שאולי את עושה, וכמה זמן את חושבת שאת הולכת לעשות את זה, ולמה, ומה את אוהבת בזה, ומה את לא אוהבת בזה. כאילו, עד שאני ממש אבין את יהודי טוב, אני כזה ממשיך לחפור.
כן. אני חושבת שאמרת פה הרבה את המילה למה, שזה מאוד מזכיר ילדים, נכון?
כן.
במקרה יש לי בן בגיל בן 4, שואל מלא מלא למה, וזה באמת מאתגר אותי. לפעמים, כמו לפעמים זה קצת מעצבן, אבל זה מאתגר אותי להבין איך דברים עובדים. כשהוא אומר בפעם הראשונה, למה יורד גשם, ויש לי כזה, כן, יש עננים בשמיים, שזה, ואז כזה, אבל למה? כזה, אוקיי, למה? בוא נחשוב על זה שנייה, בוא נזכר בדברים שלמדתי, בוא נקרא הרגע באינטרנט, על איך כל המנגנון הזה של מים שעולים מהשמיים והולכים ועננים, ואז הם מתנגשים וברקים ורעמים, ואיך זה קשור, כלומר, ואז עוד למה ועוד למה ועוד למה, ויש פה המון ידע
כן,
שצריך
כן,
לגלות, כן, וגם כן. להגיע באיזושהי נקודה לוואלה, אני לא יודעת.
כן, לגמרי. אפשר לשאול, מאיפה הגיעו המים מלכתחיל?
כן.
כן, כאילו, לפני כל הסקל הזה, בסוף של כל הלמיים.
כן. אז תהיו ילדים.
כן, כן. אבל בכל מקרה, זה דוגמה טובה, ובאמת כל הלמיים האלה, של העולם מסביבך, כל דבר שאתה נתקל בו, זה באמת הדרך to go, כי לכל סיטואציה יש המון המון שכבות, והרבה כאילו סיבות של סיבות של סיבות. ובלי כל הלמיים האלה, באמת קשה להגיע להבנה עמוקה. סתם דוגמה לאותו דבר, מעולם אחר לגמרי, לטויוטה יש משהו שנקרא The Five Whys, כן, שהוא בגדול שיטה לתפעול של בעיות בקווי ייצור או בהנדסה. הם הנחילו בתרבות הארגונית שלהם משהו שנקרא The Five Whys, שאתה חייב לרדת לחמש רמות של למה זה קרה, אבל למה זה קרה, אבל למה זה קרה. האוטו לא עובד כי הבטריה נגמרה. למה הבטריה נגמרה? כי פשוט המנוע לא היה דלוק. אבל למה זה קרה? כי זה לא היה מהונדס להחזיק מספיק זמן. ולמה זה קרה? כי התהליך הארגוני שלנו שם יותר מדי פוקוס על לפצות אנשים על עבודה כזאת. ולמה זה קרה? כי לא יודע, כי לפני 10 שנים היה לנו זה משבר שאנשים קיבלו החלטות לא נכונות. ואז החלטנו לשנות את התרבות, כאילו לא, דברים כאלה, כן? ולמה זה קרה? כי גייסנו מנכ״ל לא טוב. כל הזמן לרדת רמות, כן. רמות מתחת.
זה באמת להיות פשוט ילד, הם כאילו כן. קראו לזה יפה, טויוטה, פייב ווייז, אבל זה פשוט להיות כזה, למה, 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 למה. אבל בוא נחשב את דוגמה יותר, כאילו רגע של בן אדם שמקשיב לנו, איך הלמה זה יכול לקדם אותו.
אני אוהב להבין את האנשים מסביבך, מה הם עושים, איך הם מתנהגים ולמה. פשוט כזה לחפור, כאילו תחפור.
פשוט תחפרו.
כן, תחפרו. עד ש... עד שאתה מרגיש שאתה באמת הבנת את כל מה שאתה יכול להבין.
כן. אני חושבת שיש כאן גם הזמנה לבחינה של אמונות יסוד שלנו, של נגיד, אני רוצה, אני מתלבטת מה הלכת ללמוד באוניברסיטה, ואז לשאול את ה, למה את רוצה ללכת ללמוד באוניברסיטה, הרבה פעמים יכול לחשוף משהו שאנשים בכלל לא חשבו עליו, של כזה, רגע, למה אני הולכת ללמוד? אני הולכת ללמוד כי באמת מעניין אותי תחום ידע מסוים, אני הולכת ללמוד כי זה נראה טוב בקורות חיים, אני הולכת ללמוד כי זה יעזור לי אחר כך להשיג משהו אחר, ועצם התשובות האלה יכולות להחזיר אותי רגע להאם בכלל זה צעד שהוא הצעד הנכון בשבילי, ולצאת מהאוטומט.
כן, ממש.
אוקיי, אז שאלנו למה, ועכשיו אנחנו עוברים למה.
עכשיו בכל זאת נניח שנתקלת בסיטואציה ספציפית. איך חושבים על החלטה, או על ניתוח, בצורה ספציפית. אני חושב שקודם כל, יש איזה מיני גישה של כזה, שאתה צריך להיות מוכן לעבוד בזה קצת, לעשות תהליך. כשהגיוני להשקיע באיזשהו ניתוח או בהחלטה, אז אפשר לעבור איזשהו תהליך עם שלבים, או לפרק את זה לכמה חלקים ולהפעיל אותם.
כלומר, אתה אומר לא לפעול באופן אקראי, במה שבא בא, אלא ממש לחשוב מה התהליך שנראה לי, נכון למטרה הזאת, אם אני חושבת אם לעזוב את מקום העבודה, לפתוח עסק, לנסוע לטיול מסביב לעולם, מה ללמוד, מה התהליך שנכון לעשות בשביל להגיע לתוצאה הנכונה, ממש עם מטרות, עם מדדים, עם נקודות בדרך, שאני יודעת שזה המסע שאני הולכת לעבור עכשיו.
כן, לגמרי, וזה גם לא צריך להיות כבד, כן, אבל כאילו, לא יודע, בן אדם שרוצה לעבור דירה, אז כאילו, הוא לא כזה רק מסתובב עם תחושת בטן, הוא אומר, אוקיי, אני אביא מתווך, אני אסתכל ביד 2, אני רוצה דירה שעולה בין X ל-Y, שיהיה לה מרפסת, שתהיה ברחוב שקט, אני אשקיע חודש בחיפוש, אם לא, אז אני אולי אתפשר, משהו שאפשר לקרוא לו תוכנית בסיסית, לאיך אתה ניגש לזה.
כן. ואיך אני יודעת שזה לא נהיה כזה כבד מדי, עכשיו כל דבר להתחיל לחשוב, ולהציב מטרות, ולקבוע פריימוורק, וזה נשמע קצת כזה, יאללה, בואו נמשיך בחיים.
כן. אגב, הרבה פעמים זה בדיוק מה שצריך לעשות, פשוט להמשיך בחיים. כל דבר כמעט אפשר לעשות קל וכבד. גם כשאתה הולך למסעדה בערב, כנראה שעדיף להשקיע 10 שניות באיזה מסעדה אתה הולך, במקום לא לחשוב על זה בכלל. כי לא יודע, אולי יש משהו שמקום שרצית ללכת אליו ולא חשבת עליו, אולי זרוק איזה וואטסאפ לחבר, ייתן לך איזה המלצה. זה לא כבד, וזה רק יכול לעזור. מצד שני, obviously, לא הגיוני לעשות שעה של עבודה על לבחור מסעדה. מצד שני, אם אתה, לא יודע, מחליט איזה קריירה לקחת, או איזה תואר ללמוד, או עם מי להתחתן, אז כנראה שכן שווה לחשוב על זה קצת יותר. אני חושב שהקטע הזה להיות פרופורציונלי לכמה ההחלטה הזאת הולכת להשפיע עליך.
כן. כי יש לי קצת חשש מהיכרות שלי עם אנשים, אנשים שהגיעו אליי לתהליכים אישיים, אנשים שאני מכירה באופן אישי, שהם כל החלטה חופרים עליה שנים, מתהפכים בזה שוב ושוב, ומתייעצים, ופרספקטיבות, וטבלאות, ומצד אחד, ומצד שני, והחיים בינתיים עוברים, עוברת שנה, עוברות שנתיים, עוברות 10 שנים, והבן אדם הוא לא בזוגיות, ואין לו עבודה, והוא לא במקום שהוא אוהב, כי הוא כל כך רוצה להיות בטוח, שהוא מקבל את ההחלטה המושלמת. ואני קצת חוששת שאנחנו, אולי בפרק הזה, יכולים לאנשים עם האוזניים האלה, לטפח את אותה נטייה.
יכול להיות, אפשר לנסות לשים לב לזה בעצות שאנחנו נותנים, אבל כאילו אני חושב שאם מישהו יש לו את הבעיה הזאת, אז כנראה גם לבן אדם הזה יכול לעזור תהליך יותר טוב, כן? כי כנראה שבמקרה הזה התהליכים הם ארוכים מדי. אז גם שם להבין כאילו דווקא בצורה ברורה כמה צעדים, וגם שם דווקא להתייחס לזה כמו פרויקט, אני קם א', ב', ג', ד', כן? אגב שזה חלק חשוב מכל פרויקט, משהו שהוא מייצר התקדמות, כאילו שלב א' בא לפני ב', בא לפני ג', בא לפני ד', החלטה.
כן.
אין, כאילו, ואני חושב שבאמת, הרבה פעמים אולי אנשים שנורא מתלבטים, אין להם את האלף, בית, גימל, דלת, אלא הם כל הזמן סובבים וחוזרים חזרה לאלף, ואז קופצים לגימל, ואז חושב חוזרים לאלף.
כן, הם גם הרבה פעמים חושבים שהכל נורא חשוב, פשוט, שכל מטרה היא חשובה, שכל מידע הוא חשוב, ואז זה נורא נורא מבלבל, כשאין הבחנה בין עיקר לטפל.
טוב, זה פרק בכלל.
זה בפרק הבא.
כן, פרק בין...
איך תבחינו בין עיקר וטפל.
זה ממש 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 חשוב, להיות מסוגל לעשות את זה. אני בטוח שכולם הסכימו שיש דברים שהם יותר חשובים ופחות חשובים, ולנסות לקמת את זה איכשהו, לחשוב על זה, ואז שזה יהיה יחסי. כן. שכמות האנרגיה שאתה משקיע בהחלטה תהיה יחסית לכמה שזה באמת חשוב.
כן. ואתה בעצם אומר שזה לא סותר. אני יכולה גם להשקיע קצת זמן, אבל עדיין להחזיק בראש את העקרונות שאנחנו מדברים עליהם כרגע.
ואני גם אומר שזה לא בהכרח כבד. לפעמים לעשות התהליך הנכון זה פחות כבד. כי כאילו, לפעמים מה שכבד זה נורא להתלבט למשך המון זמן, ולהסתובב עם תחושות בטן חצויות, ולשאול עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, בלי שום תהליך. ודווקא אם אתה מבין את הצעדים שאתה צריך לעשות, אתה פשוט עושה אותם וסיימת.
כן. מדהים. אז מה, בוא נתחיל עם הכלים.
יאללה. אז בגדול, כאילו, לפחות איך שאני חושב על זה, יש כזה שלב של מחקר, של קצת לאסוף נתונים ולהבין איזה הסברים או החלטות אפשריות אפשר לגזור מהנתונים האלה. ואז יש את שלב ההחלטה. אני חושב שבקטע של המחקר, שהוא קצת כזה כמו אנדי גרוב, שהוא מדבר עם אנשים, או לא יודע, איסוף נתונים, או כל מיני דברים כאלה, אני מאוד אוהב לאסוף נתונים. נתונים זה חשוב, זה תחום. היום יש לזה שם חדש, סקסי, דאטה.
מיתוג מחדש.
מיתוג מחדש, מיתגו, לקחו את עולם ה...
דאטה סיינטיסט, כל אחד מכם הוא דאטה סיינטיסט פוטנציאלי.
כאילו, מה שפעם פשוט קורא לו, בוא תאסוף קצת מידע, עכשיו קוראים לזה דאטה, אבל זה אחלה. והקטע בעולמות הדאטה, לדעתי לפחות, זה שאתה רוצה לזהות פיסות מידע שהם אולי רלוונטיות לסיטואציה, הן לא חייבות להיות רלוונטיות, אולי רלוונטיות, אבל בטוח נכונים, וזה ממש חשוב. נגיד לדוגמה, נניח שאתה בלש שמגיע לזירת פשע, ופרצו לאיזה מקום. אז אתה רואה שיש תביעת רגל של נעל בתוך השלג, ואתה יכול להגיד, אוקיי, זה בטוח נכון, יש פה תביעת רגל, אני רואה אותה בתוך השלג, צילמתי אותה, זה נעל בגודל 42, זה מגף, וזה אולי רלוונטי, כאילו, אולי זה הפושע, אולי זה לא הפושע, אני לא... כרגע לא אומר שזה הפושע, אבל זה פיסת מידע רלוונטית.
כן, וכרגע רק אוסף.
כן.
שם לך בפנקס.
כן, כן, כן.
את מה שאתה רואה, את הראיות.
כן, לגמרי. לפעמים אתה גם יכול לייצר דאטה. נגיד, מתישהו התלבטתי אם לעבור לניו יורק, אז החלטתי שקודם אני קצת אסע כזה חודש כן, חודש לא, לכמה תקופות, ואני אראה איך זה מרגיש. וזה מאוד עזר לי, בהחלטה, וזה נתונים. זה כזה קצת בטוח נכון ואולי רלוונטי. זאת אומרת, יכול להיות שאני אסע חודש כן או לא, אז נגיד שמה שהיה בטוח נכון זה שנורא נהניתי בחודשים האלה, זה אולי, כנראה שזה רלוונטי, זה לא אומר שאם נהניתי חודש אז אני עכשיו יהנה 10 שנים, אבל זה רלוונטי.
אני חושבת שהרבה פעמים איך שילדים חושבים לרמז לנו על משהו שיש בתוכנו, כן. גם כמבוגרים, ולא מזמן הלכתי עם הבן שלי לגן, והוא סיפר לי שהם למדו על אוויר, סיפר לי שהם נושמים ונושפים ועל כל התהליך הזה, ואז הוא אמר לי, אמא, נכון, אוויר זה לא במציאות אבל? ואז אמרתי לו, מה, למה לא במציאות? הוא אמר, כי לא רואים אוויר, הוא אומר לי, זה כמו רוח. ואז חשבתי על זה שזה באמת מאוד מאתגר, כי איך אנחנו יודעים שיש אוויר? אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא מרגישים אותו, זה המקום שבו אנחנו חיים. ואני מחזירה את זה רגע לנושא הראיות, לא תמיד אני רואה, נכון, אם אני מדברת עכשיו לא על... חיפוש פושע, אלא להחלטה אם להתחייב לבן אדם מסוים, או אם להביא ילד, או אם אפילו איך פותרים, לא יודעת, בעיה שיש לי במחשב, אני לא יודעת מה קורה שם בתוך המחשב. איך אני יודעת מה יכול להיות ראייה, מה מציאותי, מה נכון, מה בטוח נכון בעצם, ומה לא?
העיקרון שאני מציע פה זה שדווקא, תמיד נורא קל להגיד מה בטוח נכון, כאילו, ואז דווקא זה שזה אולי רלוונטי, זה הקטע החשוב, כי מה שבטוח נכון זה שהמחשב תקוע, או לא יודע, כתבה בגוגל אומרת שהבעיה היא X, זה לא אומר שבאמת הבעיה X, אבל זה נכון שכתבה בגוגל אומרת את זה. ושהייתי בניו יורק חודש, היה לי כיף. כאילו, זה הדברים שהם בטוח נכונים. אחר כך, אתה צריך לחשוב איך לסדר את המידע הזה. זה החלק היותר מסובך, בלמה להאמין ולמה לא, מה מהותי ומה לא, מה סותר אחד את השני. אבל בלי שלב טוב של איסוף נתונים, שלא מנסה כבר להחליט, כן? כאילו, עדיף להפריד. בוא, קודם תאסוף קצת את הנתונים. תהיה לך כזה תיקייה יפה של כל מיני דברים שהם בטוח ממש נכונים, אבל אולי קשורים, אולי לא קשורים. קשה אחר כך לבוא ולהגיד, כאילו, לבסס טיעון על משהו. אני אתן דוגמה אחרת. ב-1983 היה אירוע שהיום נתנו לו יום בהיסטוריה הלאומית, היום זה נקרא פטרוב דיי, שזה קצין רוסי, שהשם משפחה שלו זה פטרוב. הסיפור זה שזה יום שבו בגדול העולם ניצל. מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של המלחמה קרה, בגדול בשנות ה-80, גם ברית המועצות וגם ארצות הברית, היו במרוץ חימוש גרעיני דרמטי מאוד, אלה היה להם אלפי טילים וזה, והיה פחד נורא גבוה ממלחמה גרעינית שתהיה בעולם, שיהיה סוג של מלחמת העולם השלישית שתשמיד בגדול את כולנו. בשביל להתנהל בתוך הסיטואציה הזאת, לשתי המעצמות האלה הייתה מדיניות שנקראת Mutually Assured Destruction, שזה בגדול הבטחת השמדה לצד השני, לפעמים גם זה נקרא Second Strike Ability, כאילו היכולת, אחרי שתוקפים אותך, היכולת לתקוף חזרה. נגיד זה אחת מהסיבות של ישראל, יש צוללות גרעיניות עם טילים, כדי שהאיראנים ידעו שבכל מקרה יש צוללת, שנמצאת בים לידם, שיכולים להפציץ אותם חזרה, כן? ואז זה כאילו מייצר הרתעה. כן, זה כאילו, זה מדיניות של הרתעה, mutually assured destruction. זה כאילו, אל תתעסק איתי, כי לא משנה, אפילו אם תצליח להרוג אותי, אני ארוג אותך בחזרה, אפילו אם תמחק, אפילו אם תשמיד את תל אביב, ולא יהיה פה אף אחד יותר שיוכל לעשות כלום, עדיין יש צוללת שתשמיד את טהרן. זה דוקטרינה ביטחונית ששתי המעצמות פעלו לפעמים, ובגלל זה בנו המון צוללות גרעיניות ורכבות גרעיניות, ושמו בסיסי טילים בכל מיני מקומות בעולם, כדי שהם יוכלו להחזיר. היה מערכת מקם רוסית שאמורה לזהות אם יש מתקפה גרעינית על רוסיה, כדי שאוטומטית ישר יחזירו. ואז באיזה יום אחד בעיר ב-1983, המקם הרוסי זיהה כאילו טיל גרעיני אמריקאי שהוא בדרך לרוסיה. ואז המקם זיהה עוד 5 טילים, כאילו כזה, 1, ואז עוד 5. אוקיי? והיה קצין, שהוא היה אחראי על לייצר את ה-second strike, או mutual assured destruction, כן, ברגע שזה, הוא היה אמור ללחוץ על כפתור, של עכשיו להוציא כאילו 10 טילים חזרה לארצות הברית. וזה היה הפקודה שלו, ברגע שאת רואה את הטילים, תחזיר 10. לא היה אמור להיות לו judgment בנושא, זה צבא. אבל הוא היה כזה, שנייה, משהו פה לא מסתדר לי, כן, כאילו, והוא החליט לחקור, ואפילו שכל הנהלים שלו היו שהוא חייב לראות חזרה, כי כרגע כתוב לו על המקם, בשחור ולבן, שיש 5 טילים גרעינים אמריקאים שבדרך לברית המועצות, הוא החליט לא לעשות את זה, ופשוט לחכות. הסיבה שלו הייתה, זה שהוא חשב שזה לא הגיוני, שאם ארצות הברית באמת החליטה לתקוף את רוסיה, שהם יראו 5 טילים ולא 500. Okay, כי כאילו כזה, כי זה היה ברור מה קורה אחרי 5 טילים, אחרי 5 טילים אתה מקבל חזרה 500. אז כאילו, וזה פשוט היה נראה לא הגיוני. זאת אומרת שלא יכול להיות שארצות הברית תתקוף את רוסיה עם 5 טילים, ולא עם מאות טילים, או אולי אפילו אלפי טילים. בגלל זה היום זה נחשב להחלטה שבגדול הצילה את העולם. כי בגדול מה שהוא אמור לעשות זה כאילו לראות חזרה מלא טילים, וזה היה כמעט בטוח גורם למלחמת עולם. והוא פשוט החליט לחכות.
מטורף. ומה זה היה בסוף? סתם זבובים על המצלמה?
בסוף באמת חקרו את זה והגיעו למסקנה שזה איזה אפקט של עדשות, כאילו זה לוויינים שזזים באטמוספירה שמנסים לזהות את הדברים האלה, היה שם אפקט של עדשות שהוא היה לא נכון, והוא באמת צדק בזה שלא קרה כלום.
תודה פטרוב.
כן, ממש, תודה פטרוב, זה באמת שזה סיפור מרגש. אם הוא היה אומר, מה שבטוח נכון זה שיש טילים, אז הוא היה עורך חזרה. הוא אומר, מה שבטוח נכון זה שהרדאר שלי אומר שיש טילים. כאילו, זה בטוח נכון. עכשיו אני חושב אם זה רלוונטי או לא. כן, כאילו, עשה את ההפרדה, מין שמה בטוח נכון, המקם אומר שיש טילים.
מדהים.
וגם הייתה לו גישה שהוא לא יודע, נכון? כזה, הוא אומר, שנייה, אני שנייה, לא קופץ כל כך מהר למסקנה. זה, it's a big decision, אם אני קופץ למסקנה הזאת, זאת שנייה, כאילו, יש מיליוני אנשים מתים בכל מיני ערים. הנקודה היא שלפני שאתה בא להחליט, תאסוף נתונים, ותהיה מאוד זהיר על מה הנתונים אומרים. כן, קצת, המקם אומר שיש טילים ולא יש טילים. יש טביעת רגל בשלג, מידה 42 של מגף, אולי זה הבטלר, אולי זה לא הבטלר, יש את המגף
כן.
בשלג, אולי זה קשור, אולי זה הפושע, אולי זה סתם מישהו שבא לתת פה דואר.
כן.
כן, כאילו,
כן.
אבל תהיה מאוד חד על מה בטוח נכון, כדי כן. שאחר כך תוכל להפריד נכון.
לגמרי, דוד לא ענה לי לטלפון, ולא דוד סינן אותי.
בדיוק, דוד לא ענה לי לטלפון. או דוד לא ענה לי לטלפון 10 פעמים, או לא ענה לי לטלפון בימי 5, לא משנה. כאילו,
כן.
בדיוק, מה שנכון.
כן.
עד שאין לך הרבה נתונים, תתעכב שם. ולא יודע, אולי יש לך אותם בשלף כי היית סקרן, אולי כשאני עשית קצת ריסרצ' ועכשיו מצאת כמה, אבל כאילו עדיף לא לנסות להתקדם לשלב ההיפותזות או לשלב הבריינסטורמינג, על מה אולי קורה פה.
כן.
עכשיו יש שלב שהייתי אומר שהוא כזה בריינסטורמינג של מסקנות אפשריות. כזה, מה אולי מסביר את כל מה שקורה פה?
איך החלקים של הפאזל יכולים להתחבר?
כן, איך החלקים של הפאזל מתחברים? ושם כאילו, כזה, כל דבר שהוא לא משוגע, אל תדאג. כזה, תגיד, הבטלר הוא הפושע כי יש לו מגף כזאת. לא, האמא היא הפושעת, והיא לבשה את הנעליים של הבטלר, ובגלל זה כאילו, הטילים כן בדרך לברית המועצות, כי הנה, אני רואה את זה למקם, או הטילים לא בדרך, כי זה לא הגיוני שהם יראו רק 5 טילים. הם פשוט כזה זרוק את כל ההיפותזות האפשריות, את כל מה שעלול להסביר את הפאזל הזה. גם אם זה לא, כאילו, רק שלא יהיה משוגע, אבל לא צריך להיות סופר משכנע. שלב יצירתי כזה.
זה מזכיר לי סיפור שהוא רץ כזה מיוחס כל פעם למישהו אחר, לדאגלס אדאמס, לצ'רלי צ'פלין, כל אחד מייחסים את זה, דוד קאט. אבל סיפור על מישהו כזה, לא יודעת, איש עסקים שקונה הוגיות בשדה תעופה לפני שהוא עולה לטיסה, והוא כזה מתכנן, איך הוא יאכל את ההוגיות במטוס ומתכונן לדבר הזה, ואז תוך כדי שהוא מחכה לצ'קין, אז יושבת איתו אישה בשולחן ומתחילה לאכול מההוגיות שלו, והיא לוקחת הוגיה אחת ועוד הוגיה ועוד הוגיה, והוא מסתכל עליה, והוא כזה, מה נסגר? למה היא אוכלת לי מהוגיות? איזה חוצפנית, איזה גסת רוח, והיא ממשיכה לאכול, והוא כזה מתחיל גם לאכול כדי, אתה יודע, לא, שלא יקצה שהיא אכלה את כל ההוגיות שלו, אני נותן לה פייט, והם שניהם אוכלים מאוד מאוד מהר את הדבר הזה, והוא כזה מתעצבן עליה וממשיך בשלו, ואז הוא נכנס לטיסה, ובא להוציא את הלפטופ שלו, והוא רואה את השקית הוגיות בתיק שלו.
החדשה כאילו.
כן.
שזה ההוגיות שלה.
שבעצם זה לא היה ההוגיות שלו, אלא זה היה ההוגיות שלה. ובכמה עצבים הדבר הזה עולה לנו בחיים, שאנחנו כל כך בטוחים, שמישהו חושב עלינו משהו, שמישהו עשה משהו, ואז אנחנו מגלים שאפילו אנחנו היינו אלה שאכלנו את ההוגיות.
כן.
זה אנחנו עשינו את כל מה שהשמנו את הבן אדם השני, כי קפצנו למסקנות.
כן, ממש. ורואים גם, כאילו, זה מחזיר אותי לשלב הדאטה, כמה זה רגיש. כאילו, כמה העיקרון הזה של, לא, רק תגיד מה בטוח נכון. כאילו, תנסח את הנקודת נתונים בצורה הכי בטוחה שאפשר. תפריד את השלב של הניתוח.
כן. וואי, זה, מה זה קשה? קשה לעשות את זה. מוח שלנו עובד נורא מהר.
כן, jumping to conclusions.
כן.
אז סבבה, אז עשית עבודה זהירה בלהבין נתונים עם אולי רלוונטיים ובטוח נכונים. קצת חשבת על תיאוריות, לא, זה כן ההוגיות שלי, זה לא ההוגיות שלי. יש לה דמנציה. ואז הייתי מציע עוד שלב שהוא להכניס אנשים אחרים כפרספקטיבה. שבגלל אתה בא, בוחר לך כמה אנשים שהם אמינים בסיטואציה, ואתה חושף להם את כל התמונה. אתה אומר כזה, שנייה, באתי לזירת פשע, ראיתי מגף במידה 42, והיה תביעת אצבע פה. או לא יודע, אכלתי עוגיות, ראיתי את זה, היא עשתה ככה, אני עשיתי ככה. מה אתה חושב? כאילו, בוא תסביר לי אתה מה קורה פה.
אבל זה פרספקטיבות שיכולות לבוא מבחוץ ויכולות לבוא מבפנים. אני יכולה גם באופן פרטי לחשוב על עוד פרספקטיבות, לא?
כן, לגמרי. בגלל ששתיהם כל כך חשובים, אני מאוד ממליץ לעשות את שניהם. העיקרון הקודם היה לעשות את זה בפנים, כן. לחשוב על, כאילו, על כל מיני פרספקטיבות אפשרויות, איך שהפאזל יכול להסתדר. ואז אתה בא לבן אדם אחר, מעביר לו את כל המידע שלך, ואומר, עכשיו אתה תגיד לי איך הפאזל מסתדר. ואז הוא יגיד לך, לא, שנייה, בכלל לא חשבתי על זה שבטאג'יקיסטן יש תרבות של לאכול עוגיות ביחד, כן, או משהו כזה. ואז מזה אתה מבין דברים חדשים, ואז אתה הולך לחפש דאטה חדש. אתה בעצם מכניס אנשים אחרים לתוך התהליך חשיבה שלך, ואתה קצת לעשת את זה כבר בשבילהם. אתה אומר להם, הנה הנתונים שראיתי, הנה הפרספקטיבות שאני חשבתי עליהם, או שהם יסכימו עם אחד מהפרספקטיבות, או שהם בכלל יגידו לך פרספקטיבה אחרת, ויגידו לך, לא, תחזור לזירת פשע, תבדוק אם יש בוץ על מתחת למטבח, כאילו, כי אולי זה אומר שמשהו, כן?
כן.
ואז תחזור ותאסוף גם דאטה חדש, כאילו, שעוזר לתמונה להסתדר.
כן. זה, יש תרגיל ממש נחמד שאפשר לעשות, אפשר לעשות זה גם עם אנשים וגם עם עצמנו, שזה ממש לכתוב את הפרספקטיבה הטבעית שלנו, את מה שאנחנו חושבים, ואז לנסות לחשוב על פרספקטיבה אחרת לגמרי, או עוד אפילו 3, 4, 5, 6, 7, 8 פרספקטיבות אחרות לגמרי, שהיה אפשר להבין אותן עם אותם נתונים. כלומר,
ממש מומלץ.
אם הייתי עכשיו הבן אדם הזה, והייתי מסתכל על הנתונים האלה, הייתי אומר ככה. אם הייתי הבן אדם הזה ומסתכל על הנתונים האלה, הייתי אומר ככה. ואז אנחנו רואים שגם בתוכנו יש אפשרות שאם אני מתמקדת בנתונים מסוימים, אני מגיעה למסקנה אחת, עם נתונים אחרים אני אגיע למסקנה אחרת, וזה כבר עוזר לי להיות גם יותר צנועה לגבי המחשבות האוטומטיות שלי.
זה ממש חשוב, וכאילו ההצעה הכי טובה שם לדעתי, זה כשאתה מייצר את כל הפרספקטיבות האלה, אתה לא צריך לחשוב שהן נכונות, רק כאילו שלא יהיה משוגע, כן? אל תגיד, חייזרים באו מ... לא יודע,
5G, 5G.
לקחו לי תאוגיות, כן? אבל כאילו, אבל כזה, בגדול, תרגיש חופשי, להתעלם מחלק מהנתונים בפרספקטיבה אחת, להתעלם מחלק מהנתונים בפרספקטיבה אחרת. משהו שבן אדם סביר, שהוא לא מתאמץ יותר מדי להיות אולטרה מדויק, היה יכול להגיד כזה כהיפותזה.
וגם לנסות לסתור את עצמי. כלומר, אם הייתי עכשיו עם עצמי בוויכוח, ואני הייתי אומרת משהו, אז הייתה באה יהודית השנייה ואומרת, לא, את לא צודקת.
זה חשוב, לא, לגמרי. להגיד מה הפרספקטיבה ההפוכה, וגם מה הפרספקטיבה שהיא אפילו לא הפוכה, אלא בכלל משהו אחר לגמרי. פשוט לנסות לחסות את המגרש כזה כמה שיותר.
וואי, זה מה זה משחרר?
זה ממש חשוב.
זה ממש משחרר גם כזה בכמה שאנחנו מרגישים שכל החלטה או כל עמדה או כל אמירה היא חשובה. כלומר, יש משהו בלראות את הפרספקטיבות שהוא גם קצת עוזר לנו להבין שיש הרבה דברים נכונים בעולם, ואין רק דבר אחד נכון.
כן,
ואין...
כן. האמת שזה מזכיר לי, כשהייתי ילד, הייתי בבית ספר בינלאומי. עשיתי גם להביא אותך לשם, אבל...
לא הלך.
לא הלך, כן.
הייתי יותר מדי כלואה בפרספקטיבה שלי.
כן, אבל הייתי בכיתה זין חטת בבית ספר אמריקאי-אנגלי בירושלים, ורוב הילדים שם לא היו ישראלים. הם היו או פלסטינים, או ילדים של כל מיני דיפלומטים, גם היה שם גם קצת ילדים של, של כל מיני נוצרים שפשוט רצו לגור בירושלים, זה היה מאוד מגוון, מאוד מאוד מגוון. ולמדתי שם הרבה על פרספקטיבות, שאחד מהדברים הכי משמעותיים זה שבגלל שהיה כל כך בפלסטינים בכיתה שלי, כאילו זה היה באמצע שנות ה-90 והיה מלא פיגועים, זה היה שיא הפיגועים של הסכמי אוסלו באזור שנת 95, והדיונים כמובן היו לוהטים בחברה הישראלית, ואני כל יום באתי לבית ספר, כשהייתי בבית זה היה כזה, לא, הערבים עושים לנו פיגועים, כאילו, וזה נוראי, ואז באתי לכיתה, והיה לי אנשים, לא, הישראלים כאילו לא נותנים לנו ככה, ולוקחים לנו את האדמות, וכל מיני דברים כאלה, והייתי צריך להתאמת עם זה כל יום כמעט, וזה היה פער אדיר בפרספקטיבה, ופשוט ככה, תוך כדי השנים שהייתי שם, פשוט למדתי להבין מאוד טוב את הפרספקטיבה הפלסטינית על הסכסוך. כמובן שאני מבין טוב את הפרספקטיבה הישראלית על הסכסוך. וזה מאוד עזר לי להבין כאילו איך כאילו אפשר להסתכל על סיטואציה מזוויות מאוד שונות. אגב, זה לא אומר מי צודק ומי לא צודק, כן, אתה יכול בלי קשר להגיד, הישראלים צודקים ב-100% או הפלסטינים צודקים ב-100%, אבל להבין את הפרטים בפרספקטיבה ואיך הם מגיעים לזה ולמה, זה מאוד חשוב.
וואי, זה חוויה מעניינת.
כן.
דיברנו קצת על פרספקטיבות בתוך עצמי, אבל מה אם לאסוף פרספקטיבות מאנשים אחרים? הרי יש מיליון אנשים בעולם, למי אני הולכת ומתייעצת? רוב הסיכויים שאני אבחר מישהו שיאשר לי בדיוק את מה שכבר חשבתי.
הדרך הכי טובה לחשוב על אמינות זה קונספט של מישהו שאני לפעמים עוקב אחריו, שקוראים לו ריי דליו, שהוא איש עסקים אמריקאי. הוא אומר שיש קונספט שנקרא בליבביליטי, זאת אומרת, עד כמה כדאי להאמין לבן אדם. והוא אומר שהדרך הכי פשוטה לדעת את זה, זה למי שיש פשוט תוצאות מוכחות בשטח בסוגיות מהסוג הזה. Okay, כאילו, אם את רוצה להתייעץ עם מישהו על איך לעשות מחקר ביולוגי נכון, דברי עם מישהו שעשה 10 מחקרים ביולוגיים שפורסמו בנייצ'ר. אם את רוצה, לא יודע, מתלבטת עם לעבור עיר, אז תחשבי, מי את מכירה שעבר כמה שיותר ערים וגם היה מרוצה מהתוצאות? אם את רוצה להקים עסק, אז תדברי עם אנשים שהקימו הרבה עסקים מוצלחים. ככל שאת יכולה להתקרב לזה, ברשת הקשרים.
כן, ואני חושבת שגם העניין של לשים לב שאני פונה למקורות שהם מאוד שונים אחד מהשני, כי אני יכולה ללכת לשלושה פרופסורים שעשו מחקרים בנייצ'ר ביולוגיים, שהם יושבים מעבדה ליד מעבדה באותו בית חולים, וכולם מנוסים וכולם חכמים, אבל אני אשמע פחות או יותר אותו דבר, ולא יהיה לי את המגוון הזה של הפרספקטיבות. אבל אם אני אקח פרופסור לא יודעת, אוניברסיטה אחרת לגמרי, שהוא בעצם חוקר את הטענה ההפוכה, אז אני אקבל פרספקטיבה שהיא פרספקטיבה אחרת, ואני חושבת שזה מאוד רלוונטי היום בעידן שמדברים נגיד הרבה היום, אתה יודע, בפייסבוק, שאתה כזה רואה כל הזמן את האנשים שמסכימים איתך, ויש מין הקצנה כי אתה כזה, פייסבוק מראה לך את מה שמעניין אותך, אז אתה בטוח שכולם כאלה, והפרספקטיבה שלך מתחזקת, אז יש משהו בכוונה ללכת ולראות מה עיתון, לא יודעת, ידיעות אחרונות היה כותב, מה עיתון ישראל היום, ישראל היום היה כותב, מה, לא יודעת,
זה מעניין, כי כאילו, אני חושב שמצד אחד שונות זה נורא חשוב, מצד שני, לפחות כשאתה בא להתייעץ עם אנשים, כי אתה לא תתייעץ עם 100, כן? בסוף זה יהיה כמה אנשים, אז גם הייתי נזהר מלא לייצר שונות לטעם השונות פה, כן? כאילו, נגיד שהיה לנו את השלב שבו אנחנו אמורים לחסות את כל הזה, אבל שהוא לא בדיוק, נגיד, לראות מה הארץ ומה ישראל היום אומרים, הייתי שם בשלב הקודם, של כאילו, בסדר, בוא שנייה, נמפה את
בנתונים.
נתונים, או פשוט מה הפרספקטיבות האפשריות, כן? לפני שאני בא ומחפש אינפוט אמיתי, כן? של שהוא believable, שהוא אמין. אם כבר הגעתי לשלב שאני רוצה אמין, אז עדיף ללכת לאנשים הכי אמינים. כי בסוף, גם אם יש 3 אנשים שהם הכי אמינים, אם במקרה אומרים אותו דבר, זה כן משקל. כן? כאילו לא צריך לייצר שונות רק כדי שיש שונות בשלב הזה בהכרח.
כן.
אולי באמת אם הם חלק מאותה קבוצה בדיוק של אנשים שעומדים צד לצד לזה במשרד, אז אולי לא. אבל אתה אומר, וואלה, יש אנשים שאני סומך עליהם לא לעשות מיפוי אפשרי, אלא אני סומך על הג'אג'מנט שלהם. כן? כאילו כזה, בגלל יש לי סיבה טובה לחשוב שמה שהם יגידו הוא יותר נכון מהממוצע. כן? ואז בנקודות האלה, פשוט ללכת למי שהכי כדאי לסמוך עליו, ולא להכניס עוד constraint של לייצר שונות בשלב הזה. כי זה לא שלכל אחד יש גם ככה 6 אנשים שיכול להתייעץ איתם, אבל כן, אם כבר יש לך 2-3 אנשים שבאמת יש להם איזשהו היסטוריה של הצלחות בתחום, אז תשתמש בזה. כן? כן. כאילו, גם אם הם קצת דומים אחד לשני.
אוקיי. אז אני באה לאסוף פרספקטיבות, ויכול להיות שאני שומעת פרספקטיבה, נגיד שאני מאוד לא מסכימה איתה, או שהיא מאוד מפתיעה אותי, איך אני מגיבה בסיטואציה כזאת?
כשאתה אוסף פרספקטיבות מאנשים, הכי חשוב זה להבין את הפרספקטיבה. חבל לבזבז את הזמן על להתווכח, כי אתה אמור לקבל את ההחלטה, לא הבן אדם. הוא סתם אומר לך את מה שהוא חושב, כאילו אין לו סיכון או מחיר שהוא הולך לשלם. אז עדיף להשקיע את האנרגיה, פשוט להניח שאתה לא כזה יודע, פשוט לשאול הרבה שאלות, לא להתווכח, בעיקר לוודא שאתה יוצא מהחדר עם זה שאתה ממש מבין את כל הלמאים של הבן אדם הזה, כדי שאחר כך שתצא מהחדר, תוכל לחשוב אם אתה מסכים עם זה או לא מסכים עם זה, אחרת אתה פשוט לא באמת תבין את הפרספקטיבה, ואחר כך זה כמובן זכותך או זכותך המלאה להתעלם לחלוטין, ולעשות משהו אחר לגמרי. אבל זה הרבה יותר קל להתעלם בצורה חכמה אם באמת הבנת בצורה מלאה.
כן, ואנחנו גם יודעים שברגע שאנחנו מתחילים להתווכח, אז הדעות מקצינות.
נכון.
אוקיי, אז אספנו פרספקטיבות, יש לנו נתונים, חשבנו על פתרונות יצירתיים, עכשיו הגיע השלב שאנחנו צריכים להכריע?
כן, לגמרי. שוב, אולי...
מי עולה לגמר? מי עולה לגמר?
כן, בדיוק. אולי זה שוב זמן להזכיר שכאילו, שכל הדבר הזה יכול להיות כאילו, כל הדבר הזה יכול לקרות בשעה, כן?
כן.
או בשבוע, תלוי בזה.
כן, אני לפעמים התייעצתי איתך בלי לדבר איתך. אני כזה, אם הייתי עכשיו מדברת עם דייב, מה הוא היה אומר?
כן,
זה מה שהוא אומר. כן, תודה רבה. שמחתי לעזור.
כן, אני שמח שאני עוזר גם בצורה פסיבית. בקיצור, אז ייצרנו את כל האופציות, ועכשיו צריך לבחור איזו אופציה נכונה, אין מה לעשות. צריך לבחור באחת מהפרספקטיבות. זה הבטלר כי זה המגף שלו, או זה האמא ולבשה את הנעליים של הבטלר.
או שאני צריכה ללכת ללמוד פסיכולוגיה, כי אני אחרי זה אוכל לעסוק בתחום הזה והזה, או שאני רוצה לעזוב את הלימודים כי... בלה בלה בלה, או שאני פותחת עסק, או שאני...
בדיוק. אז יש כזה...
אני משגרשת.
יש את קטלוג הפרספקטיבות, ואיך הם מסדרים את הפאזל.
כן.
אוקיי? נגיד שיש 4, 5, 6 כאלה שהן לא עזויות. ועכשיו אני צריך לבחור אחת, ולפעול לפי זה. קודם כל, אם הגעת עד פה, אתה כבר טוב. כאילו, גם אם עכשיו לא תבחר בצורה אידיאלית, בטוח תבחר יותר טוב מאם לא היית עושה את כל הדברים האלה, וגם בטוח, לא משנה איזה תהליך תעבור, אתה לא תמיד צודק.
כן. והשלב הזה צריך להיות מהיר, נכון?
כן. כאילו, שוב, המהירות היא קשורה לכמות האנרגיה ביחסיות, כן? כאילו, כל השלבים האלה שאנחנו מתארים יכולים לקרות בדקות או בימים או בחודשים, תלוי במשמעות ההחלטה ועד כמה זה פרופורציונלי.
כן.
הכלי הראשון שלך בשלב זה הוא תחושת הבטן. אחלה כלי. נתת לכל העולם קצת להשפיע עליך, אספת נתונים, שמעת פרספקטיבות, היית יצירתי בכל מיני דברים שיכולים לסדר את הפאזל, הבטן שלך היום מרגישה יש לה פייבוריט. היא חושבת, האופציה ב', ב' זה נכון. זה הבטלר. כן, כאילו עם המגפיים שלו בשלג. אז בשלב זה תחושת הבטן היא כלי חזק. אפילו אם היינו עושים רק את זה בשלב הזה, ההחלטות והניתוחים היו הרבה יותר טובים. אז זה ממש בסדר. להגיע לשלב הזה ולהגיד, אוקיי, אחרי ששמעתי את הכל, זה gut feeling ואני הולך על זה.
מעולה.
בנוסף, יש עוד שיטה שאני חושב שהיא טובה, שהייתי קורא לה שיטת הריבוי ראיות, שקצת גם ציינת אותה קודם, שהיא שיטה יותר רציונלית, והיא בגלל אומרת, מכל הפרספקטיבות האלה שמסדרים את הפאזל, כמה חתיכות של הפאזל יותר מצביעים, כאילו כזה, אולי יש לי פרספקטיבה אחת ש10 חתיכות של הפאזל מצביעות לכיוון הזה, ופרספקטיבה אחרת שרק 2 חתיכות של הפאזל. אין כאילו כזה, במשפטים זה לפעמים כזה, זה כמו שאתה בא לבית משפט, וכאילו אתה צריך להוכיח גם שהיה לך מניע, וגם שהיה לך אפשרות, וגם שאין לך כאילו אליבי, כן, כאילו כזה, כזה מכמה זוויות,
כן.
כן, כאילו לתאר את הסיטואציה. פשוט להבין כזה כמה הכל מראה לאותו כיוון.
מה למשל? תן לי דוגמה.
הדוגמה האהובה עליי, שהיא הגולד סטנדרד בעולמות המדעיים, נניח שהגעת לאיזה אתר ארכיאולוגי במצרים, וראית גזע של עץ, ואמרת, בין כמה הגזע? זה מה זה, בין 1,000, 10,000, 100,000?
ככה, מחשבות שיש לכם ביום יום.
אתה אקדמאי, אתה מנסה להבין. ואז אתה בא ואומר, אוקיי, שנייה, בוא, קודם כל אני אעשה תיארוך רדיואקטיבי. זו שיטה מדעית שכאילו בגדול, אתה יכול להסתכל על המולקולות שקיימות בחומר, לראות לפני כמה זמן זה נוצר. ואתה מגיע למסקנה שלפי שיטת התיארוך הרדיו-אקטיבי, הגזע העץ הזה הוא בין 2,000 ל-3,000 שנה. עכשיו, יש אנשים שיגידו, זהו, סיימת. תיארוך רדיו-אקטיבי, שיטה מדהימה, משתמשים בה כל העולם, סיימנו את עבודתנו. אבל החוקר המפוקח יותר, יגיד, שנייה, העולם מסובך, אני יכול לטעות בכל מיני דרכים, מה עוד? יש שיטה אחרת לגמרי, שנקראת טבעות של עצים, שחותכים עץ לחצי, יש כזה עיגולים.
כן, נורא יפה.
כן, זה יפה. והסיבה שיש את העיגולים האלה זה שעצים גדלים למשך הרבה זמן, והעונות מתחלפות, לפעמים יותר קר, יותר לח, יותר חם, יותר לח, יותר חם, יותר לח, וזה משפיע קצת על איך שנבנה העץ, ואז אתה פשוט רואה כל שנה, כעיגול. ואתה בא וסופר אותם, ואתה רואה, הנה, יש פה 3,000 עיגולים, סתם אני אומר, כן, אוקיי, זה מתאים. מגיע לאותה מסקנה. ואז מישהו חוקר, אומר, אוקיי, זהו, די, סגור, מה, שתי דברים במקביל, כאילו גם, לא יודע, בתאריך רדיואקטיבי יצא 3,000, גם בעיגולים ספרתי 3,000, סיימתי. ואז אומר, לא, לא, שנייה, בוא, תביא עוד אחד, עוד אחד. ואז אומר, אוקיי, סבבה, מצאתי את זה בבית מצרי, שהוא קרקטריסטי לפני 3,000 שנה, הנה, יש פה קצת קדים של התקופה, וכתבים אירוגליפיים לפי התקופה, ואני יודע ממקורות אחרים שהם בכלל לא קשורים לעץ הזה, שזו תקופה שקרתה לפני 3,000 שנה, כי האימפריה המצרית, אז היה לה את התרבות הזאת והקדים האלה. ואז שלושת הדברים האלה ביחד, אתה אומר, אוקיי, די, מה הסיכוי שאני כבר טועה? כן, כאילו משיטות שונות לחלוטין, הגעתי לאותה מסקנה, זה מאוד מאוד מעודד. ובגדול, הרבה מהתגליות המדעיות הכי קריטיות שהיו, כמו תורת היחסות וחשמל וכל מיני דברים כאלה, עברו את המבחנים האלה.
מהמם. אז זה דוגמה שאני חושבת שפשוט מבהירה מאוד טוב את העיקרון הזה של ריבוי ראיות.
כן.
תן לי דוגמה אישית.
נגיד, אני כאילו הרבה שנים פחדתי מלעשות ילדים.
עכשיו, קלאסי.
נכון, נכון. עכשיו נכון, כל הפרק אני מנסה לא לצאת רובוט.
כן.
אז הנה, אני הולך לעשות אנדו להכל ולצאת רובוט. אבל...
אנחנו נחבק אותך, מה שלא תגיד.
תודה, תודה. אז פחדתי מלעשות ילדים, כי היה לי חברים שהיה להם ילדים קטנים, והם לא ישנו טוב, והם היו לחוצים.
שלום.
שלום, כן.
מה העניינים?
ואמרתי, מה, אני צריך את זה, זה יפגע לי בחופש, אני כל הזמן לא ישן טוב, וזה וזה. אבל אז מתישהו כאילו נדרשתי לשאלה באמת, כי מייקי ואני החלטנו לעשות ילדים. וכשחשבתי על זה, כן היה לי ריבוי ראיות בסופו של דבר, לזה שזו החלטה טובה, ואני אגיד מה הם. אז ראיה אחת היא מזה שדיברתי עם אנשים יותר מבוגרים, פתאום קלטתי שכל האנשים בני 30 שאני מכיר, נורא מתלוננים, אבל אני לא מכיר אף אחד שהוא בן 50 שמתלונן על ילדים. כאילו, ואז בגדול הבנתי שהסבל שאני רואה הוא זמני, הוא אמנם מעצבן, אבל הוא לא כל החוויה. זה דבר אחד. דבר שני, וזה קצת קשור למה שאלינו קודם, שסביב סקרנות, כאילו, כמו שאת יודעת, אני מאוד אוהב ביולוגיה ואבולוציה.
זו הבדיחה הקבועה שלנו, כשאני רוצה את תשומת הלב שלך, אני כזה, יש לי משהו חדש על האבולוציה, ואז אתה מקשיב לי ישר.
נכון.
תנסו את זה בבית.
כן, אולי זה לא יעבוד. זה עובד איתי אבל. הסיבה אגב זה שאני חושב שזו תיאוריה שהיא מסבירה המון 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 דברים, והנה ממש עכשיו הולך להיות לנו דוגמה.
כן.
לאיך כל מיני דברים עוזרים בצורה מפתיעה. וכשהתעסקתי הרבה עם אבולוציה, זה נותן הסבר די טוב למנגנונים פסיכולוגיים, כאילו בסוף, ממה אנשים נהנים וממה לא, בסופו של דבר קשור לאינסטינקטים שהטבע תכנת אותנו, אליהם כי הם עוזרים לנו לשרוד או להתרבות, וזה הסיבה שאוכל טעים ושסקס הוא מענה ושנמרים זה מפחיד, הם מאוד הגיוניים בראי האבולוציה. משם בא לי עוד מסקנה שהיא כאילו כזה אחרת, אבל שבגדול, בגלל שהמכונה אובייסלי בנויה להתרבות, אז כנראה שלעשות את זה, זה מאוד משמח, סלש נותן משמעות, סלש משהו חיובי, שכאילו, אמרתי, בטח יש לזה איזה רגע שיש רק לזה, שהוא מאוד חיובי, שאני לא יודע היום, כמו שאם אף פעם לא הייתי אוכל אוכל, לא הייתי יכול להסביר את זה למישהו שאף פעם לא אכל שזה כיף, כאילו, אני כזה, הניחוש שלי היום, ועדיין אין לי ילדים, אבל הניחוש שלי, זה שזה כמו, זה מילה ביפנית שצריך, כאילו, בשביל לתאר את העונג מילדים, אולי כמו ביידיש, נחס.
כן.
יש לזה מילה. והנחתי שיש שם משהו שהוא מאוד חיובי, שהוא חלק מהחברה האנושית, שהוא יהיה שם בגלל זה. והדבר השלישי, זה הסתכלתי על הניסיון שלי אישי עם ילדים, פשוט כזה, הילדים שלך נגיד.
כפר עליהם.
כפר עליהם, וגם ילדים של חברים. אני אוהב ילדים, כאילו כיף לי לשחק איתם, אני תמיד יש לי כימיה טובה איתם, ושלושת הדברים האלה ביחד כזה, היו לי סבבה, אמרתי יאללה, אחלה, גם אני אוהב ילדים שאני משחק איתם, גם יש לי מודל תיאורטי ללמה זה אמור להיות לתת משמעות, גם אנשים מבוגרים תמכו בזה ואמרו שזה נותן להם המון משמעות.
וגם אתה, יש לי עוד אחד בשבילך.
יאללה.
וגם אתה טוב בלייצר פתרונות סביב דברים שמאתגרים אותך בחיים, לייצר מערכות,
נכון,
לקחת עזרה.
נכון, האמת שזה היה חלק מההחלטה שלי, כאילו כזה, בגדול אמרתי, טוב, הולך להיות קשה, אבל לא יודע, אני אמצא כל מיני מנגנונים לעשות הקים, להקל.
כן, אתה טוב בלבנות מערכות שתומכות במטרות שלך.
כן, נראה לי שאני סבבה בזה, כן.
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 וזה הוביל אותך ל... יאללה.
כן, יאללה, אמרתי, 3-4 ראיות שונות, יהיה בסדר.
יואו, אני מתרגשת שזה יקרה.
כן, אנחנו עובדים על זה.
כן, טוב שכולם יודעים עכשיו.
כן.
וואי, איזה כיף. אנחנו נראה לי מתכנסים לסיכום, כי דיברנו על 850 רעיונות, כלים, עקרונות. אתה רוצה לתת לנו את זה בסיכום מסודר?
אני אנסה.
על מה דיברנו היום?
אז אני חושב שאמרנו שלחשוב טוב זה מאוד מועיל, עולם מאוד מורכב, ולסדר דברים נכון יכול לעזור לנו בהמון דברים, במערכות יחסים, באתגרים בעבודה, סתם בניתוח החדשות. אמרנו שאפשר להשתפר בזה המון, לדוגמה, איך שהעולם עבר לשיטה המדעית יצר מלא דברים מדהימים, לא כי כולם יהיו יותר חכמים, אלא כי הם פעלו נכון. אחרי זה אמרנו שבשביל לעשות את זה, יש חלק של גישה, להניח שאתה לא יודע דברים, לבוא צנוע לדברים, לשאול שאלות, להרגיש שהתפקיד שלך זה להבין. הגישה השנייה זה גישת הסקרנות, פשוט כל הזמן לשתות ידע ולהיות עם ניצוץ בעיניים וכזה לשתות את העולם, כי זה תמיד יהיה רלוונטי מתישהו. אמרנו שכשאתה ניגש לסיטואציה ספציפית, יש כמה כלי מחקר שהם טובים, כמו לאסוף נתונים, שבהם אתה בעיקר רוצה לשאול את עצמך מה בטוח נכון, ולהיות ממש מדויק על מה נכון ומה לא נכון, וזה לא כזה חשוב אם זה רלוונטי או לא. אחרי זה קצת לייצר הסברים שמסדרים את כל הפאזל, שקראנו לזה פרספקטיבות, גם שלך וגם של אחרים. כאילו להגיד מה אני חושב שאפשר לסדר פה את הפאזל, למפות טוב, לניגוד, דברים שמתנגדים אחד לשני, ההפך של דברים. אחרי זה להציף את זה לאנשים אחרים, להגיד מה אתה חושב על אותו דבר, ששם עדיף לדבר עם אנשים שיש להם איזושהי אמינות בתחום. ואחרי שעשית את כל הדבר הזה, ההחלטות יהיו הרבה יותר טובות. פשוט ללכת עם הגאט פילינג זה ממש בסדר בשלב הזה. ואם אתה רוצה עוד יותר, אז קצת לחשוב על ריבוי הראיות, וכאילו איזה מהפרספקטיבות מרגיש שיש הרבה יותר דברים שתומכים בהם. זה גם ממש ממש מועיל. נתתי כל מיני דוגמות מדעיות מוגזמות. וזהו נראה לי.
יפה, אהבתי את הסיכום אחד לפרק אחד, סידרת את זה כזה מאוד יפה, ואני חושבת שזה מאוד מקל על על המעקב, והיו כאן באמת גם המון דברים פרקטיים, ואני רוצה להציע למאזינים לקחת אתגר מהפרק הזה, ולקחת את איזשהו נושא שאתם מתלבטים עליו, מנסים לפתור אותו, בעיה שיש לכם הרבה שנים, כזה משהו שנמצא שם בחיים שלכם בצורה שאתם מתעסקים בה, ולנסות לחשוב על מהן הדעות או הפרספקטיבות שלכם היום, כמו שהצענו, ואז אחרי שתכתבו את הכל על דף, לכתוב, לא בראש, לכתוב, אתם עושים את התרגיל של לכתוב למה ההפך הוא גם יכול להיות נכון. בעצם לנסות לסתור את הפרספקטיבה שלכם, וזה ממש תרגיל בשרירי החשיבה החדה, ואני מזמינה אתכם לשתף בקבוצת הפייסבוק, אנחנו נכתוב את התרגיל, תשתפו איך זה היה לכם, למה זה הוביל, ובכלל, תספרו לנו איך היה הפרק הזה. אז תודה רבה, דייבי, שהגעת לעוד פרק בחושבים טוב על איך לחשוב בצורה חדה, ובעצם איך לחשוב טוב, הנה אנחנו מזקקים את השם של הפרק, אני מקווה שהיה לך כיף להיות פה, אני ממש שמחה שאתה מגיע לפרקים.
אז בהזדמנות זאת, מוזמנים גם לבוא ולתת כיפים, ולהיפגש לחוויה אחרת של למידה פנים אל פנים, ההזדמנויות הקרובות ב-21 בינואר 2022, לסדנת עומק על איך מיישמים את המדע המופלא של עושר, הפסיכולוגיה החיובית בחיים שלכם, וזה קורה בתל אביב, בבית ציוני אמריקה, ואחר כך ב-30 בינואר אני מגיעה לחיפה שוב, אז פתחו יומנים חיפאים בשביל הרצאה על קבלת החלטות שהולכת להיות בזפה בחיפה. אז בואו לתת כיפים ולספר לי מה שלומכם. אז שיהיה לכם שבוע נפלא ותודה רבה לכם על הכל. תודה רבה דייבי, יאללה ביי.
ביי ביי, תודה.